הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמה קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית צדיק ורע לו בעולם הזה. לפני כן נציין המעוניינים לקבל דיסקים של כאייל תערוג וגם של תוכנית הנפש בראי היהדות. ניתן לקבל את הדיסקים במרכז ההישגים 03-65-25-244 03-65-25-244. כתוב בתורה בתחילת ספר שמות, הווה נתחכמה לו. אמרו חז"ל, שלושה היו באותה עצה של כל הבן הילוד, היאור התשליחו. בלעם יעץ, איוב שתק, יתרו ברח. בלעם שיעץ נהרג בחרב, איוב ששתק נידון ביסורים. יתרו שברח זכה, שבניו ישבו בלשכת הגזית. כתוב בספר שיחות מוסר להגאון רב חיים משמולביץ, ברור שעונשו של בלעם צריך להיות קשה לאין ארוך יותר מעונשו של איוב. בלעם יעץ רע לעם ישראל, איוב רק שתק. ובכל זאת, איסורי איוב היו בעולם הזה ובלעם נהרג בחרב. איוב נידון באיסורים מרים ונוראים כל כך שכוח אנוש לא יכול לסבול אותם. לכאורה איסורים כאלה הם קשים יותר מהמוות. הוכחה לכך ניתן למצוא בגמרא מסכת כתובות בדף למד ג'. אומרת הגמרא, אולי נאמר מי שמותרה לדבר חמור מותרה גם לדבר קל? לדוגמה, מתרים באדם מסוים שאם הוא יעשה עבירה פלונית עונשו מוות ואין עונשים אלא אם כן מזהירים. בסוף התברר שאותו פלוני שהזהירו אותו הוא עשה עבירה שעונשה לא יהיה מוות אלא עונשה יהיה לדוגמה קטן יותר, מלכות. האם נאמר כיוון שתרו בו לדבר חמור הוא מותרה גם לדבר קל? כלומר תרו בו ואמרו לו, אם תעשה עבירה פלונית העונש שלך יהיה עונש מוות, ואותו אדם עשה עבירה שהעונש רק יהיה מלכות, אפילו שלא הזהירו אותו על מלכות אלא רק על משהו שהוא מוות, למרות שמוות יותר גבוה מזה, יותר קשה מזה, השאלה היא האם המותרה לדבר חמור גם מותרה לדבר קל. אם אתרו בו שתעשה עבירה פלונית תקבל עונש מוות, בסוף עשה עבירה קטנה יותר, האם ייחשב שהתרו בו כיוון שהתרו בו בהתראה חמורה יותר, לא לגבי עונש מלכות אלא לגבי עונש מוות? זוהי סוגיה שהגמרא דנה בה, האם מותרה לדבר חמור נחשב שמותרה לדבר קל. אחרי שהגמרא דנה בזה, היא אומרת, ובכלל, מיני לנו שמוות חמור ממלכות? אולי מלכות חמור יותר ממוות? ומה הראיה לכך שעונש מלכות חמור יותר מעונש מוות? אומרת הגמרא, אם היו מייסרים את חנניה, מישאל ועזריה, הם היו עובדים לצלם שהאמין נבוכנצר. כל מה שלא עבדו בגלל שזרקו אותם לכבשן האש וזה עונש מוות, אבל יכול להיות שבעונש איסורים לא היו עומדים. מכאן רוצה הגמרא להוכיח שגם אם נאמר שמותרה לדבר חמור נחשב כמותרה לדבר קל, כלומר אם יתרו באדם לעונש חמור לדוגמה עונש מוות, אז זה כאילו גם יתרו בו לדבר קל, לדבר שבסוף עונשו יהיה רק מלכות. בכל זאת אומרת הגמרא, אבל מניין שמלכות הוא קל יותר מעונש מוות? אולי עונש מוות הוא פחות חמור מעונש מלכות. הוכחה לכך חנניה מישאל ועזריה, שהם כל הסיבה שלא השתחוו לצלם זה בגלל שזרקו אותם לכבשן האש והרגו אותם או היו אמורים להרוג אותם במיידי, אבל איסורים לא נתנו להם, כי באיסורים אולי הם לא היו עומדים. מכאן למדנו שאיסורים לכאורה זה דבר חמור יותר מעונש מוות. אם כך, למה חז"ל אמרו שבלעם שיעץ להרוג את עם ישראל הווה נתחכמה לו, בלעם מה היה עונשו? עונש מוות, ואיוב שרק שתק, עונשו יהיה איסורים. לכאורה עונש איסורים הוא חמור יותר מעונש מוות. אלא, יש פסוק, מה יתונן אדם חי? אומר רשי בגמרא מסכת קידושין על הפסוק הזה, למה יתרם אדם על הקורות הבאות עליו? אחר כל החסד שאני עושה עמו, שנתתי לו חיים. הרי החסד שאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא שהוא חי, איך הוא יכול להתרעם על כל מה שבא עליו? בואו נתאר לעצמנו אדם שזכה בזכייה גדולה, בפרס גדול מאוד של מאות מיליונים של דולרים. האדם הזה לא רק שהוא מסודר, כל בני הקהילה שלו מסודרים, כל המשפחה שלו מסודרת. האדם הזה מרוב שמחה בדרך הוא שבר איזשהו אגרטל עם פרחים. האם נראה את האדם הזה כועס אומר, אוי איך לא שמתי לב, האגרטל נשפח, הפרחים כאלה מיוחדים. הרי האושר שנפל בחלקו מבטל כל רגש צר קטנוני שבא עליו בחיי היום יום. כך האדם צריך להרגיש בחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נתן לו חיים. השמחה והאושר צריכים להיות לאין קץ, לאין שיעור, בלי גבול, בלי מידה. עד כדי כך שלא ירגיש בכל מה שרע בא עליו. אפילו איסורים גדולים ועצומים כמו איסורי איוב, הם כעין וכאפס יחשבו, לעומת האושר של עצם החיים. רחמנא ליצלן, שלא נעמוד בניסיון. ניסיון של איוב, גם לא קרוב לניסיון של איוב. ובכל זאת, השקפת התורה היא שגם אם האדם סובל איסורים של איוב, אפילו שרחמנא ליצלן הילדים נפטרים, צער גדול כל כך. בכל זאת, עצם זה שהאדם חי, זוהי שמחה שהיא חשובה יותר מהכל. זה מה שאומר דוד המלך, יסור ישרני, אבל בכל אופן למוות לא נתנני. למרות שיש לי איסורים גדולים רחמנא ליצלן, אבל אם למוות לא נתנני, אז זה מספיק. אדם שמתרעם, אדם שמתעונן, אדם שסובל ומבטא את הסבל שלו עוד פעם ועוד פעם, והוא לא מרגיש את העושר הגדול של החיים, לא מדובר על אדם שתקופה מסוימת מהחיים מרגיש מדוכדך, מרגיש מתוסכל, מרגיש מאוכזב. זה בסדר, זה נורמלי, אולי זה לא אידיאלי, זה לא כדאי, אבל זה עדיין לא מוציא את האדם מגדר. האדם שמרגיש את השמחה של איסור ישרני, אבל בכל אופן למוות לא נתננים. אבל אדם שעוד פעם ועוד פעם שם דגש על הצער ולא על ערך החיים, אדם שלא מעריך כראוי את עושר החיים, עלול רחמנא ליצלן להפסיד אותם, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה רוחנית. גם מבחינה נפשית, עצם זה שאדם מתוסכל ומאוכזב יום אחרי יום, הוא באופן טבעי לא מייקר מה שיש לו. וגם מידה כנגד מידה, ברגע שהאדם לא מייקר מה שיש, אז רחמנא ליצלן משמיים מתנהגים איתו באותה מידה, ומראים לו סיבות למה לא לייקר מה שיש. על בסיס הדברים האלה אפשר להבין את המשנה פרקי אבות שאומרת בין 90 לסוח. הפירוש הפשוט הוא, כך אומר רבי עובדיה בר תנורה, לסוח הכוונה אדם שהולך כפוף. בדרך כלל בגיל הזה האדם כבר מאבד את כוחותיו הגופניים, כמו שהגמרא במסכת שבת בדף קוף נון ב' אומרת, אמר לו רבי, כלומר רבי יהודה הנשיא, לרבי שמעון בן חלפתא, מפני מה לא הקבלנו פניך ברגל כדך שהגבילו אבותיי לאבותיך? למה לא באת לקבל פניי ברגל? כך אמר לו רבי יהודה הנשיא לרבי שמעון בן חלפתא. אמר לו, סלעים נעשו גבוהים, קרובים נעשו רחוקים, משתיים נעשו שלוש. מה הכוונה? הסלעים שהייתי רגיל לעבור עליהם בדרך נעשו גבוהים בעיניי. כלומר, קשה לי לטפס עליהם. קרובים נעשו רחוקים. כלומר, מרחקים שהיו קרובים עבורי כשהייתי צעיר, כעת נעשו רחוקים, נראים בעיניי ארוכים יותר. בגיל שלי, בכוחות שלי, גם דרך קצרה. נרד כיותר ויותר זמן כמו דרך ארוכה. ומשתיים נעשו שלוש. במקום ללכת על שתי רגליים, אני הולך על שלוש רגליים. הרגל השלישית כמובן היא מקל ההליכה שמסייע ותומך בי. לכן גם אומר שלמה המלך בספר קהלת, ומזהיר לעשות תשובה עוד בימי הבחרות, בטרם יבואו ימי הזקנה, כי אז כבר אין ביד האדם את הכוח לשנות את אורחות החיים שלו. לכן תשמח בחור מתי? בילדותך. למה? כי אז תזכור את ימי בורחה, בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. ומה הם אותם ימי הרעה? ימי הזקנה, ימי התשישות הכוח, ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אז תחשך השמש והאור. מה הכוונה? אז כבר נחלשים כוח הראייה והשמיעה של האדם, השיניים נושרות, הקולות הבוקעים, היתרי הקול שבגרון, גם הם חלשים יותר, כבר פחות נשמעים. כך שלמה המלך מפרט את ירידת הגוף. המסקנה, תזכור את בורחה. מתי? כשאתה עוד בחור, עוד צעיר. עד כאן הפירוש הפשוט בין 90 לסוח. אבל יש מפרשים, בין 90 לסוח מתאים למה שדיברנו עד עכשיו. בין 90 לסוח זה הזמן להרבות בתפילה. סוח מלשון ויצא יצחק לסוח בשדה. ומה זה לסוח בשדה של יצחק? להתפלל, כמו שכתוב גם בספר תהילים, תפילה לעני כי יעתו ולפני השם ישפוך שיחו. איך אדם במצב הזה שכבר קלו הכוחות שלו יכול לעבור את הקדוש ברוך הוא? האדם כבר יותר קשה לו לקיים את המצוות הרבות בגלל מוגבלות הגוף שלו. נשארה בידו מצווה שהוא יכול כל הזמן לקיים אותה. לסוח, להתפלל, ולא רק להתפלל, אלא כמו שאומר רבינו יונה בשערי תשובה, ראוי לו להיות כל עסקו בתפילות ובתהילות השם ולשיח בנפלאותיו. כך אומר רבינו יונה לגבי האדם שכבר הכוחות שלו לא לטובתו. הוא פחות מצליח לנהל את מערכות הגוף שלו. אדם שהגיע לגיל מופלא כזה, שזכה לראות בחיים כל כך הרבה, הוא זה שיודע יותר מכולם להעלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הוא ראה אידיאולוגיות חובקות עולם שהתמוססו, הוא ראה השקפות, תפיסות, חברות, קהילות שקמו, היו בשיאם והתנפצו אל הסלע. הוא הכיר עשירים שאיבדו את כספם, הוא נוכח בסופם של עריצים, הוא ראה עניים שהתעשרו, הוא רואה את כוחות העולם שהם חזקים יותר מכל בני האדם, הוא רואה את התנהלות העולם שמנוהלת על ידי ריבונו של עולם, הוא מנותק לחלוטין מכל לבלי העולם הזה, לכן יש לו את היכולת לראות הרבה יותר רחוק משאר בני האדם ולהלל את ריבונו של עולם באמת ובתמים. בין 90 לסוח. מה זה לסוח? לסוח זה להתפלל, ויצא יצחק לסוח בשדה, להתפלל. תפילה להעניק יעתו ולפני השם ישפוך שיחו, זוהי התפילה. כך אומר גם המדרש שמואל, היות שאדם בן 90 כבר לא יכול לרוץ לעבירה, מה נשאר בידו? לסוח, שיחה של תפילה, שיחה של הודיה לריבונו של עולם. מה יתעונן אדם אם הוא חי? עצם זה שהוא חי זה הדבר הגדול ביותר שישנו, וזה מה שעושה האדם בן 90. בן 90 לסוח יכול להודות ולהלל את ריבונו של עולם. אם כן, אנחנו חוזרים אל איוב ובלעם. בלעם, העונש הגדול ביותר שיכול להיות לאדם, מהו? עונש מוות. ומהו העונש פחות חמור? איסורים. גם איסורים כמו איוב הם עדיין לא קשים כמו עונש מוות. על בסיס זה אפשר גם להסביר את הגמרא במסכת כתובות. הגמרא אומרת שאם היו מייסרים את חנניה, מישל ועזריה, הם כן היו עובדים עבודה זרה, אבל היות שגזרו עליהם רק עונש מוות שהוא קל יותר מייסורים, לכן לא עבדו עבודה זרה. איך כל זה מסתדר עם כל מה שאמרנו עד עכשיו? אפשר להסביר את זה על בסיס דברי הרשב"א, שאומר מה שהגמרא אומרת, אם היו מייסרים את חנניה, מישל ועזריה, היו עובדים לעבודה זרה, הדבר לא נאמר כמו אמרה, כמו הצהרה, אלא בתמיהה. כלומר, הגמרא שואלת, אם היו מייסרים את חנניה, מישל ועזריה, האם היו משתחווים לצלם? ודאי שלא. כלומר, הרשב"א מסביר את הגמרא לא בדרך של אמרה שמוכיחה שאיסורים חמורים ממוות, אלא בדרך אחרת, בדרך שמסבירה שמוות חמור מאיסורים. מה שהגמרא אומרת, שחניה, מישל ועזריה, אם היו מייסרים אותם, היו משתחווים, הכוונה היא כך, אם חניה, מישל ועזריה, אם היו מייסרים אותם, אז כן היו משתחווים, בשאלה. והתשובה היא, ודאי שלא. כלומר, מוות הוא לא פחות חמור מאיסורים. כי אם חניה, מישל ועזריה מסרו עצמם למוות בשביל לא לעבוד עבודה זרה, בוודאי שהיו מוסרים את עצמם לאיסורים כל זה בשביל לא לעבוד עבודה זרה. עצם זה שאדם חי למרות כל האיסורים, זה הדבר הגדול ביותר. וכמה שאדם הולך, הוא מתבגר, אמור יותר ויותר לייקר את חייו, כמו שכתוב בספר שערי תשובה לרבנו יונה, שער שני עוד זין, מן התמיעה, מן הפליאה, כי יעמוד האדם בחצי ימיו, ורואה כי הימים הולכים ודלים, ותחל הריסות הבניין, ויחסר המזג בטבעו, ותראה בו היבשות, כעניין שנאמר, ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש. כלומר, האדם הזה כבר הגיע לחצי ימיו. זה הזמן שבו הוא צריך לומר לעצמו, הגיע הזמן להתעורר, הגיע הזמן לחזור בתשובה. אבל אז הוא נעשה יבש יותר, פחות מרץ, פחות אנרגיה. הוא כבר מתחיל לראות שימיו כצל נטוי, ובכל זאת הוא כמו עשב יבש, שלא מתפתח, לא נע, לא צומח. תח מראות עיניו ומאסכיל לבבו ולא יראה כי נוסע הוא אל מקום בית עולמו הלוך ונסו יומם ולילה. זה מה שנאמר בספר תהילים, לא אמות כי יחיה. מה זאת אומרת לא אמות כי יחיה? הכוונה היא לא רק שאני רוצה לחיות, אלא בחיים עצמם הוא רוצה חיים שהם לא בבחינת מוות, אלא חיים שהם בבחינת צמיחה, התפתחות. לא אמות כי יחיה, הוא לא רוצה למות בעודו חי. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה ימים בחיים שלהם, שאלה הם ימים מתים. לכל יממה תפקיד משלה, כל יום המצוות שלו, כל רגע והעשייה שלו. כמו שאומר הלל במשנה פרקי אבות, הוא הלל היה אומר, אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אי מתי, כתב רבנו יונה, אם לא עכשיו אי מתי, שלא יאמר האדם היום אני אסוג במלאכתי, מחר אני אתפנה ואז אסוג במלאכת שמיים. לא רק שהמחר לא תיפנה, כי אולי מחר כן תיפנה, מחר כן יהיה לך זמן, אפילו אם מחר ייפנה, אבל היום ההוא שאנחנו לא עוסקים בעבודת השם, היום ההוא חלף ועבר ובטל ממלאכת השם ולא יוכל להשלים את היום הזה כל ימיו. כי כל הימים שאדם חי על פני האדמה חייב את הכן ולעסוג במצוות ואין לו רשות להתבטל עם מלאכת שמיים אפילו שעה אחת. כמו שכתב המלבין פירושו לספר בראשית, שאת המושג שנות חיים ניתן לייחס רק לתקופה שאדם עבד בהם את הקדוש ברוך הוא. בסיכום גילו של האדם יש להפריד בין הגיל הביולוגי שכתוב בתעודת זהות או בתעודת הלידה, לבין שנות חיי האדם, שאת זה מודדים רק בעזרת הימים שבהם האדם קיים מצוות ועשה את מלאכתו מלאכת שמיים. וכתוב בספר דרך פיקודיך לבעל הבני יששכר, לגבי חשיבות ניצול הזמן וכוחות האדם, גם בדברים בטלים זה בכלל אביזריו דאזהרת לא תרצח. כי כל דיבור וכל עשייה של האדם זה חלק משלימות הקומה שלו, והוא מבטל את זה על ידי זה שהוא עסוק בדברים בטלים. והגמרא במסכת ברכות בדף זין אומרת, צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו רשע שאינו גמור, רשע ורע לו רשע גמור. מה הכוונה? אומר המגיד מדובנה, צדיק שטוב לו בעולם הזה הוא צדיק גמור, צדיק שרע לו בעולם הזה הוא צדיק שלא גמור. כדי שלא ינוקה מסחרו בעולם הבא, נפרעים ממנו בעולם הזה ויגיע נקי לעולם הבא. רשע שטוב לו בעולם הזה, הוא רשע לא כל כך, ולכן מגיעות לו זכויות מסוימות שהוא מקבל בעולם הזה. רשע שרע לו, הוא רשע גמור שאין לו בכלל זכויות, לא בעולם הבא וגם לא בעולם הזה, לכן רע לו בעולם הזה. ואומר המגיד מדובנה, מעשה בעשיר מופלג שהיה חפץ בבחור הגון לבת היחידה שלו. באופן טבעי, אחרי ברורים, דרישות וחקירות, העשיר נתן את עינה ובחור בן טובים, הרבה כישרונות, אציל נפש, בחור טוב מבית טוב. כפי שדגל בעסקים שלו בגישה ישירה, כך נהג בעניין הזה. גישה ישירה, לא עקיפה, ברורה, כל אחד יגיד את שלו. אחרי שבהתחלה שיגר שליח לגישושים ראשוניים, הגיע העשיר בעצמו אל בית הורי הבחור והציע להם להשתדך איתו. הוא קיבל את התשובה שלא ציפה לה, אמרו לו לא. אמנם נכון שהורי החתן עטפו את התשובה בכל מיני עטיפות יפות, מחמאות, שבחים, אדם מכובד, בית מכובד, משפחה אצילה, יחד עם זאת בסוף הם אמרו לא. הוא היה מורגע למסע מתן וידע לזהות מתי הצד השני אומר לא כי הוא רוצה לא, או מתי הוא אומר לא כי הוא מצפה לעוד כמה תוספות. ולכן הציע כי חוץ מהנידוניה הנדיבה שיעניק לבני הזוג, יעניק עוד מתנת חתונה להורי החתן. כשהוא מזכיר בעדינות שלחתן המיועד יש שיירה של אחיות, ולא יזיק אם ברקע יעמוד מחותן עשיר כמותו. במילים אחרות, הוא יעזור למשפחה עוד ועוד כלכלית. הורי הבחור לא הגיבו. הסוחר הוא סוחר, הוא לא אומר נואש, הוא לא מתייאש. הוא הציע להורים, בוא ונשאל את הבחור עצמו. הסכימו ההורים אחרי שהם שומעים הצעות רבות ומגוונות כאלה. כשהנער שמע את כל מה שמיועד לו לעתיד, הסכים הנער. כעבור כמה שבועות, נשברה הצלחת, העשיר ערך את מסיבת האירוסין, מסיבה מפוארת, וכרגיל הרגיש נהדר, הנה עוד עסקה נהדרת שהוא עשה. הוא הודה להורי החתן שגידלו כזה פרח מפואר בערוגתם המפוארת, תכשיט כזה מכובד. הוא שמח, יחד עם זאת, הרגיש אותו עשיר שהמחותנים שלו הם דרוכים, הם מתוחים. הוא היה אשף ביחסי אנוש, היה מיוחד ביחסי אנוש, הבין, ידע לקרוא מבין השורות. המקצוע שלו הכריח אותו להיות אדם כזה. כמו ידיד ותיק, הוא הניח את כף היד הרחבה על גבו של המחותן הנבוך. בהתחלה הוא הוביל אותו אל מרכז בימת הריקודים במסיבת האירוסים, ויחד הם רוקדים, ובאוזנו הוא לוחש לו, העשיר למחותן, אני מרגיש שיש לכם משהו על הלב. בואו, נצלו את ההזדמנות, תגידו מה יש. המחותן אומר באוזנו של האדם העשיר, אמרתם שתעזרו לנו גם עם שאר הבנות שלנו. הציעו לבת שלנו שידוך. אפשר לקבל עזרה, קצת מתנה משהו בשביל אותה בת? אמר העשיר, בוודאי, אני אשלח לכם פרחים יפים. אם אתם רוצים גם אדומים, גם לבנים, נהדר, אני אשלח לכם. אבל מענק לחתונה אני לא מעניק לכם. הייתי נותן לכם אם הייתם נותנים את הבן שלכם בחפץ לב, אבל אחרי כל התחנונים וההשפלות שנאלצתי לעבור, אל תצפו למתנה. מה שהתחייבתי אתן, יותר מכך לא אתן. אמרתי שאני אעזור קצת עם הבנות, אני אעזור קצת עם הבנות. אם הייתם נותנים את הבן בחפץ לב ללא כל רגשות האשמה והתחנונים שהיו בדרך, היום הייתי דואג לכל הבנות שלך. אבל ניצלת את המתנה שרציתי לתת לך על ידי כל התחנונים וההשפלות שתצטרך לעבור בדרך. הריקודים המשיכו, העשיר המשיך עם ידידיו, המחותן חזר חפוי ראש למקומו, התיישב שם. אומר המגיד מדובנה, זה המשל. הנמשל, יש צדיק גמור ויש צדיק לא גמור. יש צדיק ויש צדיק. שניהם עושים מה שהם מצווים. אבל אחד עושה את זה אחרי דחיות, אחרי ניסיונות התחמקות, אחרי שהוא עושה את זה הוא מרגיש רע ומתוסכל, והשני עושה את זה בחפץ לב, בנפש שמחה. הרצון, השמחה בעשיית המצוות הם הערובה לקבלת שכר גם בעולם הזה. כי אם האדם מתבונן במעלת קיום המצוות, משכיל להבין איזה עושר עצם זה שאדם מחובר לריבונו של עולם, השכר לעולם הבא, אז גם הגוף שלו, גם התכונות הגשמיות שלו מצטרפים לשמחה לקיום התורה והמצוות בשמחה. ואז אומר המגיד מדובנם, כשהנשמה והגוף עובדים את השם בשמחה, אז מידה כנגד מידה, לא רק שאדם מקבל לשכרו בעולם הבא, כיוון שהנשמה כאן מקיימת מצוות, אלא כיוון שגם הגוף נהנה, גם הגוף שמח, אז בשביל הגוף הוא צריך לקבל את שכרו היכן בעולם הזה. ולכן צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק גמור זה צדיק שהוא גמור בדעתו. הוא גמר בדעתו שהוא עובד את השם בלב שלם, בנפש חפיצה, גם הגוף שמח. ואז אמנם נכון ששכר מצווה בהי על מלאיקה, שכר מצווה אין בעולם הזה. אבל השכר על השמחה של המצווה זה כן יש בעולם הזה. ולכן צדיק גמור מקבל את שכרו היכן בעולם הזה. למה? מידה כנגד מידה. היות שהצדיק גמור מורכב מגוף ונשמה, הנשמה מקיימת מצוות, שכר בעולם הבא. הגוף שמח בעשיית המצוות, שכר בעולם הזה. שכר מצווה בעולם הזה אין, אבל שכר שמחת המצווה זה יש גם היכן בעולם הזה. זה הצדיק גמור שמקיים מצוות בשמחה. בוודאי שלא תמיד זה קל, וישנם זמנים בחיים שהדבר נראה כמעט בלתי אפשרי. והתורה אומרת על יעקב אבינו, והיה זרעך כעפר הארץ. המדרש שואל, למה נדמים ישראל דווקא לאפר? האפר כולם דורכים עליו, והוא כמו היינו אומרים שותק, בבחינת נפשי כאפר לכל תהיה, שמעליבים אותי, שותק. האפר כולם דורכים עליו, הוא שותק. אבל לבסוף הוא מכסה את כולם. כך ישראל בגלות בבחינת צדיק ורע לו. הם בין האומות דורכים עליהם. אבל לבסוף כשתבוא הגאולה, יעלו ישראל מעל כולם. זה מה שהפסוק אומר, והיה זרעך כאפר הארץ. האדם לא פעם ידרש לחזון, לתקווה, לעתיד, שיבוא היום ויתגלה, ויתברר ויתלבן, שהקדוש ברוך הוא גומל טוב למי שעושה מעשים טובים, ורע לעושה המעשים הרעים. ולפעמים ישנם זמנים שבהם האדם לא רואה עתיד טוב יותר, ואז ברגע הזה האדם מתוסכל, האדם מדבר רע, האדם מתלונן יותר מדי. וחשוב להימנע מזה. הגמרא במסכת סוטה בדף מ"ו מספרת מה שכתוב בספר מלכים ב' פרק ב' על אלישע הנביא. הוא שהה ביריחו. כשהוא יצא ממנה, לעגו לו נערים קטנים. אלישע ראה אותם והוא קילל אותם ויקללם בשם השם. ובעקבות כך יצאו שני דובים מהיער וטרפו 42 נערים. המקלל את חברו בשם השם או בכינוי עובר על לא תעשה. כך מופיע בספר החינוך מצווה ריש למד א'. גם אם האדם לא קילל את חברו בפניו, גם על זה הוא לוקה. אם הוא מקלל בשם השם, אז הוא עובר על איסור של הוצאת שם השם לבטלה. כתוב בתורה את השם אלוקיך תירא. למדנו שאסור להוציא את שם השם לבטלה. את השם אלוקיך תירא, והוא לא ירא משם השם, הוא משתמש בו לבטלה. וגם מי שמקלל בלא שם השם, גם הוא עובר על איסור. כתב החינוך למה? כי יש כוח בדיבורים שאדם מוציא מהפה שלו. לכן אסרה התורה לקלל כדי שלא להזיק אחרים, כיוון שברית קרותה לשפתיים, השפתיים יכולות להשפיע. חוץ מזה אומר החינוך שזה גם כדי להרבות שלום בעולם. לפעמים, לעתים, עלול חברו להיוודע לקללה שקילל אותו פלוני, ולכן כדי שלא יכעסו זה על זה, לא יגיעו ידי מחלוקות, כלומר ירגיל האדם להניג עצמו באיפוק כדי שלא להגיע ידי מריבות מיותרות או לא מיותרות, העיקר להימנע ממריבות. אז שני הסברים למה האדם לא יקלל. טעם אחד, נימוק אחד, כדי שלא יוציא האדם בשפתיו אמרה שיכולה להזיק לאחר, כיוון שהשפתיים, הדיבורים של האדם יכולים להזיק לאדם האחר. הסבר אחד. הסבר שני, כדי למנוע מריבות וחיכוכים. על בסיס כל זה, שואל בעל המנחת חינוך, איך אלישע קילל את אותם נערים? מה יותר ראה לעצמו אלישע הנביא לקלל את הנערים בשם השם? הוא הפרט לדברי רבי אלעזר ושמואל בגמרא מסכת סוטה, בדף מ"ו, שסוברים שהנערים עצמם לא היו רשעים. אז איך הוא קילל אותם? המנחת חינוך מסיים את הדברים ואומר, בדוח הקרב אפשר לומר שמותר לאדם לקלל את מי שמצער אותו. הנערים ציערו את אלישע ולכן קילל אותם. ובכל זאת המנחת חינוך מניח את הקושייה הזו בצריך עיון. המהרשה גם הוא שואל את אותה שאלה, והמהרשה מסביר שהפסוק אומר ויראם ויקללם בשם השם. למה כתוב בפסוק ויראם שראה אותם? אלא הכוונה שהוא לא קילל אותם, אלא הוא ראה אותם בעיניו, ואז העיניים שלו הם פעלו עליהם. היות שעיניו פעלו עליהם, אז קרה העונש והדובים יצאו מהיער וטרפו רחמנא ליצלן 42 נערים. החזון איש כתב שתלמיד חכם חייב לשמור על כבוד התורה, והוא מתייחס על נושא הזה, והוא כותב שאלישע לא עבר על שום איסור בכך שקילל אותם. עד רבה היה חייב לנהוג כך. זאת על בסיס דברי הגמרא מסכת מועד קטן בדף ט"ז, שאומרת שצריך לנדות אדם שמבזה תלמידי חכמים, וגם מותר לקלל אותו. למה? כדי שכבוד התורה יהיה קבוע בלב בני האדם. לכן מותר לנדות אדם שמבזה תלמידי חכמים, מותר גם לקלל אותו, גמרא מסכת מועד קטן דף ט"ז, כל זה כדי שלא יתרגלו רחמנא ליצלן לבזות תלמידי חכמים, שלא יבזו את הערך הזה שנקרא תורה ותלמידי חכמים. עוד אומר החזון איש, אדם שקיללו אותו בגלל שהוא ביזה תלמיד חכם, לאחר מכן הוא נכנע, הוא שב למוטב, חזר בתשובה, הכללה לא מזיקה לו. כמו אדם שנידו אותו והוא חזר בתשובה, אפשר לבטל את הנידוי. בכל אופן, מכל הדברים האלה למדנו על ברית קרוטה לשפתיים. עניין הכללה הוא חמור כל כך, וגם כשהמקלל לא מתכוון להזיק בכלל, עלולים הדברים שלו להתקבל ולהשפיע, כמו שהגמרא מסכת מועד קטן בדף י"ח מספרת על שמואל שהלך לנחם את אחיו פנחס, שהיה בתקופת אבלות על קרובו שנפטר מן העולם. הגמרא מספרת ששמואל שאל את אחיו למה הוא מגדל את הציפורניים, כיוון שהוא סבר שמואל שאין צורך לנהוג כך בתקופת אבלות. פנחס ענה לו, אם לך היה קורה כך, האם לא היית נוהג כמוני? אחרי זמן קצר גם קרובו של שמואל נפטר בגלל הדיבורים של פנחס, למרות שפנחס בכלל לא התכוון לכך. למדנו איך דיבורו של האדם הוא בעל השפעה, ברית קרוטה לשפתיים. לכן אומר בעל המנחת יצחק, גם בדיבור השוטף של האדם, הרגיל של האדם, הוא לא תמיד שם לב, אבל צריך להקפיד ולהימנע ולא לומר מילים כמו בחיי, בחייך. אמירה מסוג זה נחשבת כמו כללה, ויש בכך לפעמים איסור ואין חילוק. אומרת הגמרא מסכת שבועות בדף למד ה', אם הוא מקלל את עצמו או מקלל אנשים אחרים, לכן אסור לאדם להזיק לעצמו גם בדיבורו. הדברים אמורים כלפי אדם שמרגיש לפעמים בחייו שהוא בבחינה צדיק ורע לו, הוא משקיע, הוא עושה, הוא מתאמץ, ובכל זאת רע לו בחייו. ברגעים האלה חשוב להימנע מלדבר רע על עצמו, מלדבר רע על אחרים, מלקלל את המצב, כי כללה זה מלשון קל, וברגע שהאדם מקלל את הדבר המקלל, הוא הופך אותו לקל, לדבר שהוא לא חסין, איתן ויציב, ויכול רחמנא ליצלן להיעקר חשוף לקללה. ישנם זמנים קשים בחיים, ישנם זמנים שאדם מרגיש חוסר אונים, ישנם זמנים שאדם מרגיש שהיה רוצה שהקרקע תבלע אותו. הדברים מובנים, הרגש מתקבל. יחד עם זאת, חשוב לו להביע את זה במילים קשות, כי ברית קרוטה לשפתיים. אין זה אומר שהמצוקה לא מובנת, אין זה אומר שהקושי לא מתקבל על הלב, אין זה אומר שהאיסורים לא מתיישבים על ליבם של השומעים. יחד עם זאת, שהאדם לא יקלל, לא יגרום לעצמו שהמצב יהיה גרוע יותר, וכמו שהזכרנו, ברית קרוטה לשפתיים. וגם כשהמצב נראה קשה, גם כשהמצב נראה חסר סיכוי, והכאב הוא קשה ואמיתי. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, היו הבו זהירים בתפילה, שאין מידה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקורבנות. אין דבר שיכול להועיל יותר מהתפילה והיא חשובה יותר מכל הקורבנות, אפילו אדם שלא ראוי שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילה שלו ויעשה חסד, אם יתפלל וירבה בתחנונים, עושה אני עמו חסד. כך אומר המדרש בפרשת וירא. איך פועלת התפילה ולמה בכוחה לשנות את מצבו של האדם? הרי הקדוש ברוך הוא לא בשר ודם שחוזר בו מהמחשבה שלו. איך מצליחה התפילה לשנות את גזר הדין מרעה לטובה? בעל הילקוט הגרשוני מביא בשם ספר העיקרים, שבכל עת רוצה הקדוש ברוך הוא להשפיע טובה, בכל זמן רוצה הקדוש ברוך הוא להשפיע ברכה על כל הברואים שלו. אבל כשהאדם נאחז בסבך האבונות שלו, הוא מרחיק את עצמו מהשפע. וכשהאדם מתפלל בכל ליבו, הוא מעלה את עצמו מדרגה לדרגה, מקרבה לריבונו של עולם לקרבה גדולה יותר, הוא מתקרב למקור השפע. באופן טבעי נוהרות אליו ההשפעות הטובות מהקדוש ברוך הוא. וכדי להמחיש את הדברים, הוא הביא מעשה מאדם שלא חרש את האדמה שלו והוא לא זרע אותה. בוודאי שהוא לא יכול לצפות ולקוות לטוב וליבול נאה ומשובח. הגשם ירטיב את האדמה, אבל היא לא תהיה ראויה לעשות משהו עם כל השפע ועם כל הטובה. אבל אם נחרוש ונזרע בה את הזרעים, שפע הטובה יפעל והתוצאות יהיו ברוכות. כל זה תלוי בתפילה של האדם. וכשמתבוננים בפסוקים שמתארים את תהליך הגאולה של עם ישראל למצרים, משמע שבזכות התפילה שהתפללו אבותינו במצרים, מזמן השיעבוד עד זמן הגאולה, בזכות התפילה נגאלו. כך משמע מהפסוקים, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים. לכן כתוב לאחר מכן, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור את בריתו. את אברהם, את יצחק, את יעקב. כך גם אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ויאמר השם ראו ראיתי את עוני עמי אשר מצרים וצעקתם שמעתי. כך כותב הרמב"ן בפירושו לספר שמות פרק ב', גאולת מצרים הייתה על ידי התפילה. אף על פי שהגיע זמן גאולתם והייתה הבטחה שיגאלו, היה צורך בתפילה כדי להוציא מהכוח אל הפועל את זכות הגאולה. למרות שנשלם הזמן שנגזר עליהם, לא היו ראויים להיגאל עד שהתפללו. והאדם מתפלל, וגם כאשר הוא מרגיש שהוא בעומק הצרה, עומק הקושי, ימשיך להתפלל, כמו שכתוב בספר יערות דבש. אומרים כל בוקר בתפילה, כי גואל חזק אתה. היינו, הקדוש ברוך הוא כל יום גואל קצת את עם ישראל. מעבר לכך שכל הזמן עם ישראל כמו כבשה אחת בין 70 זאבים, גם באופן פרטי, כל יום מתרועמים, כל יום מתעלים. לכן בברכה כתוב גואל ישראל לשון הווה. לא כתוב ברוך אתה השם יגאל ישראל, אלא גואל ישראל, כי גואל חזק אתה. אתה כל יום גואל אותנו עוד קצת ועוד קצת, עוד שלב ועוד שלב. ואין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. יגיע הרגע, יגיע המקום, שאת הגאולה לא נראה רק בתהליכים, אלא בצורה שלמה. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים. כאייל תהרוג,